קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית מסקב, אישים ואגדה.
האיש והאגדה, אלישע בן אבויה, שיעור שני. בשיעור הקודם עמדנו על השאלה הקיומית, הכיצד ייתכן שחכם גדול כאלישע בן אבויה מוציא את עצמו בסופו של דבר מחוץ לגבולות הגזרה של כל מה שקדוש, ומגיע לכלל כפירה בהשגחה האלוקית, בלימוד התורה ובמצוות היהדות, עד כדי מרידה אפילו במה שנחשב common sense אנושי, כמו זנות ורצח. השאלה הזאת מטרידה במיוחד אם אנו חושבים על עצמנו, ילדינו ותלמידינו, האם למרות כל מה שעשינו, כל מה שחינכנו אליו והאמנו בו, האם הכל יכול להתנפץ ביום בהיר אחד? בפעם שעברה הצגנו את התשובות שמחפשות את הפגם בשלבי עיצובו הראשוניים של אלישע בן אבויה, החל מההיריון של אמו, התנהגותו של אבי בברית המילה ולאחריה, כאשר גידל אותו ללימוד תורה שלא לשמה, וחלה בעיסוקיו ובישיבה לימוד חוכמה ותרבות יוונית. הירושלמי במסכת חגיגה, מיד אחרי הסיפור על ברית המילה שלו, מקשה. וחולדה מנהן עטתלי? כלומר, כל המפלה הזו באה לא רק מהסיפור על עיצובו המוקדם? הירושלמי כנראה חושב שזה לא סביר לתלות את כל ההמשך בנקודת ההתחלה, ולכן לדעה זו יש לפנות להסבר אחר. אלא, פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר, וראה אדם אחד עולה לראש הדקל ונוטל אם הלבנים, וירד משם בשלום. למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם, וירד משם והקישו נחש ומת. אמר כתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והרחת ימים. היכן היא טובתו של זה? היכן היא אריכות ימיו של זה? לפי דעה זו, חוויה קשה של שכר ועונש מובילה את אחר לכפור. אלישע בן אבויה לא היה יכול לעמוד באירוע בו נראה שהבטחת התורה לא מתממשת, ולכן הוא מגיע למסקנה שהתורה איננה אמיתית, וממילא אין חשיבות לקיום הצו האלוקי. ושוב, האם אנחנו לא היינו מגיעים לאותה מסקנה? כלומר, האם הבעיה של אלישע בן אבויה איננה בשלבי עיצובו המוקדמים, אלא אם היא תלוית מאורע? הרי שעד כמה שהמאורע אכן התרחש, גם אנו אמורים להיות מוטרדים בדיוק מאותה בעיה. כיצד הבטחת התורה על אריכות ימים לא מתממשת? הירושלמי ממשיך שאלישע בן אבויה לא ידע שרבי יעקב דרש למען ייטב לך לעולם הבא שכולו טוב, והארכת ימים לעתיד שכולו ארוך. כוונת הירושלמי היא שהשכר והעונש לא באים לידי ביטוי בעולם הזה, אלא רק בעולם הבא. ברות רבה, פרשה וב, נאמר שמי שדרש דרשה זו, למען ייטב לך בעולם שכולו טוב, והארכת ימים בעולם שכולו ארוך, זה רבי עקיבא, ואם כן לפנינו נקודה נוספת, בה בא לידי ביטוי הניגוד החריף שבין דרכו של רבי עקיבא שמקבל את האיסורים באהבה ולא שואל זו תורה וזו שכרה, לבין אלישע בן אבויה. בשיעור הקודם הרחבנו בעניין זה. בשני המקורות, הירושלמי ורות רבה, מופיעה מיד דעה שמוצגת כחולקת, אולם לא כל כך ברור במה. ויש אומרים, על ידי שראה לשונו של רבי יהודה נחתום נתון בפי כלב, שוטט דם, אמר זו תורה וזו שכרה? זהו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתקנן? זהו הלשון שהיה הגיע בתורה כל ימיו? זו תורה וזו שכרה? דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. וברות רבה המסקנה די דומה, אמר אם כן לא מתן שכרן לצדיקים ולא תחיית המתים. גם לפי דעה זו, השאלה היא על שכר ועונש, וגם כאן ההקבלה לרבי עקיבא נדרשת, שהרי נאמר זו תורה וזו שכרה כקושייתם של משה רבינו והמלאכים על מיטתו המשונה של רבי עקיבא. אומנם לא מדובר על מצוות שילוח הקהל, אלא על מצוות לימוד תורה, אולם בסופו של דבר, מתוך הנחה שהמחלוקת איננה מה היה האירוע היסטורי, יש לשאול מה ראה בעל דעה זו לחלוק על הסיפור הקודם. נראה שניתן לעמוד על שלושה הבדלים, ושלושת ההבדלים מקורם בשורש אחד. הסיפור הראשון הוא מאוד קונקרטי. הבטחת התורה לאריכות ימים, הבטחה שכביכול מתבררת כבדיה. לעומת זאת, בסיפור אודות רבי יהודה הנחתום, המצווה היא מצווה כללית, לימוד תורה. וגם אם ההבטחה לשכר היא ציפייה ברורה, הדבר לא מפורש בפסוקים. ההבדל השני הוא שבסיפור שילוח הקל, אלישע בן אבויה נותר עם סימן שאלה ולא עם מסקנה. במקביל, כאשר יוצאים ממסגרת הסיפור ושואלים מה אנחנו אמורים לקחת מסיפור זה לחיינו, בסיפור על שילוח הקל, יש תשובה פשוטה, חדה וברורה. התשובה היא שאין ללמוד את הפסוקים כפשוטם, אלא לפי הדרשה. בניגוד לכך, בסיפור על לשונו של רבי יהודה הנחתום, סיפור בו אחר הגיע למסקנה ולא נותר עם סימן שאלה, מסקנתו היא שהשכר בעולם הזה שווה פחות מהשכר לעולם הבא, דווקא בסיפור זה, בו אחר עצמו מכיר בחיי העולם הבא, ולכן אין אפשרות של מפלט השכר והעונש יתממשו בעולם הבא. דווקא בסיפור זה, אין דחייה לדבריו, ואנו נשארים ללא תשובה. כלומר, נשארים עם המסקנה של אחר, כאשר אנו אמורים להבין לבד למה מסקנתו איננה נכונה. אם כן, זו ללא ספק דרך התמודדות שונה לחלוטין מכל מה שראינו עד כה, ויש להסבירה. לפיכך, מרצוני להציע שהדעה שהוסיפה את הסיפור על רבי יהודה הנחתום, לא נחה דעתה שכל כפירתו של אלישע בן אבויה נסובה סביב אירוע ייחודי, וטעות קטנה בפירוש פסוק מסוים. לפי דעה זו, הבעיה היא רחבה וכוללת הרבה יותר. למעשה, טעותו של אחר הייתה הערכה המוטעת שלו שהוא עצמו אמור להבין הכל, והוא אפילו יכול לשקלל מה טוב יותר, חיי העולם הזה או חיי העולם הבא. לפי דעה זו, כשאנו שואלים את עצמנו את שאלת צדיק ורע לו, התשובה היא קצת ענווה. כלומר, לא ניתן להבין את החשבונות האלוקיים, על בסיסם מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. הסיפור מופיע גם בבבלי, בסוף מסכת חולין, דף קוף מבית עמוד א', ולשם הדגשת המסר, כורחין כאן, זו בזו, את שתי המצוות עליהם למר, למען איתיו לאח וערכת הימים, שהם שילוח הקן וכיבוד הורים. הגמרא אומרת, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה והווה לי גוזלות. ועלה, ושילח את האם, ולקח את הבנים, ובחזרתו נפל ומת. היכן אריכות ימיו של זה, והיכן טובתו של זה, אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב. הגמרא מסיקה מהסיפור ומהדרשה, ששכר מצווה בהי אלמא ליכא. כלומר, אין מתן שכר בעולם הזה, אלא השכר על המצוות הוא בעולם הבא. אולם הגמרא בבבלי, בניגוד לירושלמי ולמדרש רות רבה, לא עוצרת בשלב זה, אלא ממשיכה לנקודה נוספת. והאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתן ולא בחזרתן, הגמרא משיבה, סולם ראוע הווה, ומקום דקבוע היזקה שייני. נסביר, אם בירושלמי ראינו שתי עמדות, טעות נקודתית בהבנת הפסוק, או טעות בעצם היומרה להבין את המכלול. התשובה בבבלי, הסולם היה ראוע, ועשיית רצון השם לא מועילה במקום בו יש היזק מובנה, הולכת בכיוון שלישי. לפי הבבלי, יש אפשרות להבין כיצד מונהג העולם, אבל צריך להסתכל על מכלול הגורמים, ולא ניכנס כעת לדעות השונות מה המשמעות של סולם ראוע. האם מדובר על היזק טבעי? או על חטא ההסתכנות שבעלייה על סולם ראוע. הבבלי, כמו המדרש ברות רבה, גרס שבעל הדרשה למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב, הוא רבי יעקב ולא רבי עקיבא. הבבלי מוסיף פרט ביוגרפי מעניין על רבי יעקב. לפי הבבלי, אחר שראה את המעשה של שילוח הקן וחטא, היות ולא הכיר את הדרשה של רבי יעקב, שהיה בן ביתו, הנכד שלו. העובדה שהנכד של הר אחר הוא זה שמתקן את טעותו, היא נקודה משמעותית ביותר בשאלה האם יש תיקון לאחר. האם הוא יכול לחזור בתשובה, והאם יכולה להיות לו אחרית טובה. למעשה יש כאן שני עניינים. האם יכולה להיות לרשע כמוהו המשכיות, ובמידה שכן, האם יכולה להיות לו אחרית טובה. כמובן שהעובדה שהנכד שלו הוא תמיד חכם, זה כבר סימן לאחריתו הטובה, וכל שכן, אם הנכד שלו עוסק בדיוק באותן שאלות שהובילו את אחר לכפירה, הוא מוצא עבור אחר כתיקון, וגם עבורנו מוצא את התשובות. מעיון במקורות השונים עולה שהוויכוח על האפשרות של אלישע בן אבויה לחזור בתשובה לאחר שכבר הגיע להיכן שהגיע, החל עוד בימיו של אחר, וגם הוא עצמו היה בעל עמדה נחרצת בעניין. ויכוח זה לא שותפה גם הפמליה של מעלה, ואפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו משנה את דעתו בעניין. ויכוח זה נמשך עם פנים לכאן ולכאן שנים רבות לאחר מותו של אחר, אפילו מעבר לתקופת התנאים, ולמעשה הוכרע רק במותו של רבי יוחנן בן הדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל. מבחינת השאלה עד כמה אלישע בן אבויה הרחיק לכת בחטאיו, וממילא מה הסיכוי שלו לחזור, נדמה לי שיש הבדל בין התלמוד הירושלמי לבבלי. בירושלמי במסכת חגיגה מתואר, ארבעה נכנסו לפרדס, מני אחר, אלישע בן אבויה, שהיה הורג רבי תורה. אמרין, כל תלמיד דהווה חמילי משכח באורייתא, הווה קטילי. כלומר, אלישע בן אבויה היה הורג כל תלמיד שהיה מצליח בלימודו. לא ברור האם מדובר על רצח פיזי או רצח במובן של הכשלת התלמידים. כזכור, במסגרת הירושלמי מובא הסיפור על אביו, שבברית המילה שלו החליט לגדלו לתורה שלא לשמה, ואם נצרף לכך את קביעתו של תוספות, שמי שלומד תורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, הכוונה למי שלומד על מנת לקנטר, ניתן לפרש שאלישע בן אבויה היה כותל את הלומדים כלשוננו, או מקנטר כלשון התוספות, כאשר היה מתווכח עמם, תוך שהוא מראה פנים שלא כהלכה, עד שהתלמידים היו מתייאשים מההצלחה בלימודיהם. ייתכן שפרשנות כזו תועיל להסביר מדוע הוא נטפל דווקא למוצלחים. הוא רצה לדכא את אלו שרוכבים על גבי ההצלחה שלהם. הפרשנות שלא מדובר על רצח פיזי, מתחזקת לאור המשך דבריו של הירושלמי, הממשיך, ולא עוד, אלא שהיה נכנס לבית הוועד, והיה רואה תינוקות היושבים לפני הספרים, והיה אומר, לשם מה אלו יושבים כאן? אומנותו של זה בנאי, אומנותו של זה נגר, אומנותו של זה צייד, ואומנותו של זה חיה. וכשהיו התלמידים שומעים זאת, היו עוזבים והולכים להם. עליו הכתוב אומר, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, שחיבל למעשה ידיו של אותו האיש. כלומר, בנוסף על המתואר בסיפור הראשון, אלישע בן אבויה עשה יותר מכך, ואז מגיע הסיפור על התינוקות בבית המדרש. קשה לשער שסיפור זה חמור מרצח, ולכן נראה שעדיף לפרש שבסיפור הראשון היה מדכא את התלמידים המוצלחים, הסיפור השני מוסיף שהיה נטפל אפילו לקטנים וגורם שכולם יעזבו את לימודם. אם כן, הנטיעות אותן קצץ אחר היו תלמידי החכמים של הדור הבא, ויש להבין מה תפקידו של הפסוק אל תיתן את פיך לחתי את בשריך בתוספת האפיון שחיבל מעשה ידיו של אותו האיש. אם נפרק את המשפט המורכב הזה, הרי שהגורם הראשון אל תיתן את פיך לחתי מובן בהקשר של הסיפור בו אלישע בן אבויה השתמש בפיו, כלומר בדיבור, על מנת להוציא את צעירי הצון מבית המדרש, וכך קיצץ בנטיעות הרכות שטרם הגיעו לכלל עשיית פרי. ההמשך, לחתי את בשריך וגם חיבל מעשה ידיו של אותו האיש, פחות מובן, ונראה להציע שהחטא של אלישע בן אבויה היה שהוא השתמש בידע שרכש בתוך בית המדרש על מנת לנגח בו את התלמידים. וזו המשמעות של חיבל מעשה ידיו, הרס בעצמו את התורה, ובכלל זה את התורה שהוא עצמו למד. הפסוק לקוח מקהלת פרק ה', ושם אכן מתואר אדם שרואה עוולות ושואל שאלות על ההשגחה. הפסוקים אומרים כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. רש"י, על סוף הפסוק, אל תיתן את פיך לחטי את בשריך, מפרש שהאל יפקוד את האבון על בניך. ובהמשך נעמוד על שאלת המשכיות של אחר, שכבר הזכרנו אותה, ויש לציין שהדיונים אודות אחריתו של האחר נמצאים רק בבבלי. ואם כן, מבחינת הירושלמי, לא נותר אלא לעסוק בעוד חטא של האחר, חטא שירחיק אותו הרבה מעבר לארס בית המדרש, ולסיים בקביעה שאין לו אחרית. כלומר, הפסוק התקיים בו. וההשגחה בכפר פקדה את אבונו עליו ועל בני ביתו, וזה סוף הסיפור. הירושלמי מספר, הרומאים בשעת השמד הכריחו את היהודים לשאת מסעות בשבת, והיהודים, על מנת להתחמק מאיסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, נשאו את המסעות שניים שניים, מתוך כוונה שלא לעבור על איסור דאורייתא, היות והכלל אומר, שניים שעשאוה פטורים. אחר, שיודע היטב את ההלכה, מייעץ לרומאים שיחייבו לשאת את המסעות אחד אחד, ובכך יאלצו היהודים לחלל שבת. לאור הגזרה החדשה, היהודים כיוונו שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים באופן ישיר, אלא לעבור דרך קרמלית שאיסורה הוא איסור מדרבנן. כאשר אחר רואה את הטריק החדש, הוא שוב מייעץ לרומאים כיצד לחייב את היהודים לחלל שבת. חציית הקווים היא מבחינתו של הירושלמי חטא שאין אפשרות לחזור ממנו, וכך מגיעים מהר מאוד לשורה התחתונה של הוויכוח בין אלישע בן אבויה לרבי מאיר בשאלת חזרתו בתשובה, ויכוח שהתרחש בשבת, שעה שאחר הופיע רחוב על סוסו בפתח בית המדרש, ורבי מאיר הפסיק את הדרשה ויצא לדבר איתו. אמר אחר לרבי מאיר, מה דרשת? השיב רבי מאיר, דרשתי על הפסוק, לא יערכנה זהב וזכוכית. שאל האחר, ובמה פתחת? אמר רבי מאיר, דברי תורה קשין לקנות ככלי זהב, ונוחים לאבד ככלי זכוכית. ומה כלי זהב וכלי זכוכית, אם נשתברו, יכולו לחזור ולעשותן כלים כמו שהיו? אף תלמיד חכם ששכח תלמודו, יכול הוא לחזור וללמדו כתחילה. כלומר, רבי מאיר מנסה לרמוז לאחר שיש לו תקנה, הוא יכול לחזור בתשובה. הוא גם מסנגר עליו שהוא שכח במרכאות כפולות את תלמודו, ולא מדובר על מזיד. אמר לו אחר, דייך מאיר, עד כאן תחום שבת. כלומר, התרחקנו הרבה מהיישוב ואסור להמשיך ללכת. אמר לו רבי מאיר, מניין לך? השיב אחר, לפי הפרסות של סוסי, הייתי מונה והולך 2,000 אמה. למעשה, אחר מוכיח בכך שאיננו אחד ששכח את תלמודו, אלא הוא עושה להכיס. סופר תחום שבת באמצעות רכיבה על סוס בשבת, ואומר לרבי מאיר שרבי מאיר לא יכול להמשיך ללכת. כאשר המשמעות היא שעבור אחר אין בעיה להמשיך. אמר לו רבי מאיר, אתה כל כך חכם ואתה לא חוזר בך? ענה לו אחר, אני לא יכול לחזור בתשובה. היות ופעם רכבתי לפני בית קודשי הקודשים ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודשי הקודשים ואומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישע בן אבויה שידע כוחי ומרד בי. כבר לאל עמדנו על כך שהמילה האחרונה היא של אחר עצמו, המצטט בת קול שיוצאת מגנזי מרומים דרך קודש הקודשים, ואומרת שאין לו תקנה. זו למעשה מסקנתו של הירושלמי. ייתכן שאלישע בן אבויה חיפש לחזור בתשובה, ולכן הוא הגיע ביום הכיפורים לבית קודש הקודשים, שזה כמובן המקום אליו נכנס הכהן הגדול אחת בשנה, וממנו הוא גם יוצא עם בשורת הסליחה, אבל אחר מגיע הרחוב על סוסו, הוא רוצה להתקבל לפני הקדוש ברוך הוא, תוך שהוא אוחז בעמדתו השחצנית, ולכן הוא שומע את בת הקול אומרת שלכולם יש תקנה, כי כולם בנים לפני המקום, חוץ מאלישע בן אבויה שידע כוחי ומרד בי. אני משער שהציטוט הזה, אלישע בן אבויה מאוד התגאה בו, מצד אחד הוא מקבל סמיכה מהקדוש ברוך הוא, ומצד שני הוא לא נכנע לו. כמובן שבשלב זה מובן שהבחירה של הסיפור בהלכה של איסור יציאה מן התחום בשבת איננה מקרית. אלישע בן אבויה יוצא מהתחום של החברה היהודית ואין לו דרך חזרה. בבבלי, במסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד א', נראה שהסיפור שונה. הכל מתחיל בכך שאחר שומע שאין לו אפשרות לחזור בתשובה, אפילו לפני שפקר. כזכור, בשיעור הקודם הבאנו את תיאורו של הבבלי, כיצד אלישע בן אבויה עולה למקומות עליונים, מהם הוא משקיף על פמליה של מעלה, וגורס שיש שתי רשויות. בעקבות אמירה זו ניתנת רשות למטטרון המופקד על זכויותיהם של ישראל למחוק את זכויותיו של האחר, ובשיעור הקודם עמדנו על משמעות הדבר. הבבלי ממשיך לשלב הבא. יצתה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אמר אחר, הועיל ואיתרי דהו גברה מההו אלמה, ליפוק ליתהני בהי אלמה. כלומר, אחר מגיע למסקנה שיות והוא לא יזכה לעולם הבא, לפחות כדאי לו להנות בעולם הזה. אכן, המיקום של קביעה אודות האפשרות לחזור בתשובה, בטרם אלישע בן אבויה חוטא באופן מעשי, היא קצת תמועה. ככל הנראה, מבחינת הבבלי, תשובה זה תהליך שכולם שייכים בו, ולאו דווקא החוטאים, וממילא אין קיום בעולם הבא למי שאיננו שייך לתהליך. דיון בהבנת מהותו של מוסד התשובה חשוב לכשעצמו, אולם לא נאריך בו כעת. הבבלי מסכם שאחר יצא לתרבות רעה, ולא ברור האם זו קביעה שמסכמת את מה שהיה עד כה, או שהיא כותרת להמשך, בו מתואר שאלישע בן אבויה מצא זונה ותבעה לזנות. אמרה לו הזונה, האם אתה לא אלישע בן אבויה? ובתגובה, אלישע בן אבויה עקר צנון מהערוגה בשבת ונתן לה. אמרה הזונה, אחר הוא. ומכאן מקור שמו של אלישע בן אבויה כאחר. כלומר, לא תלמידי חכמים הם שהוציאו אותו מחוץ לחוק עד כדי איסור על הזכור שמו, אלא זונה, זו שמצויה בשולי החברה, היא זו שלא מאמינה שאלישע בן אבויה, התנא המכובד המפורסם, יטבע אותה לזנות, והיא זו שקובעת שלא ייתכן. לכן חייבים לומר שככל הנראה זה מישהו אחר. למעשה אפשר לראות בתיאור זה רמז מקדם לכך שהעמדה הבסיסית היא שאלישע בן אבויה האמיתי לא יכול להפוך את עורו. הוא יכול להתנהג כמו מישהו אחר, בבחינה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, אבל אלישע בן אבויה האמיתי הוא צדיק. שניות זו ממשיכה לאורך כל הדרך בבבלי, וכבר כאן היא באה לידי ביטוי המחלוקת עם הירושלמי שהציג את הדברים באופן הרבה יותר חד וברור. הבבלי ממשיך. שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רע. אמר לי, מה כתוב בקהלת גם את זה לעומת זה עשה אלוהים? אמר לו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא כנגדו. ברא הרים, ברא גבעות. ברא ימים, ברא נהרות. אמר לו, אחר לרבי מאיר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא ברא צדיקים, ברא רשעים. ברא גן עדן, ברא גיהנום. כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. הפסוק אומר, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים, ואילו רבי מאיר ממאן להציג את הניגודים שבבריאה. הוא טוען שמול הרים יש גבעות, כלומר הרים נמוכים ולא עמקים. לעומת הימים הוא מציב נהרות ולא יבשות כמתבקש. נראה שכוונתו של רבי מאיר ללמד שאין שחור ולבן, יש יותר ויש פחות. ממילא רבי מאיר רומז לאחר שגם אם הוא נפל קצת והוא כבר לא בפסגה, הוא עדיין בבחינת גבעה. אחר כמובן לא מוכן לקבל את דבריו, היות והוא מאמין שאין לו אפשרות לחזור בתשובה. אחר נתלה בדבריו של רבי עקיבא, שזה לעומת זה, פירוש הדברים הוא הפכים מוחלטים המציבים קיצוניות מול קיצוניות, כאשר יש צדיקים ויש רשעים, יש גן עדן ויש גיהנום, הכל דיכוטומי. לא מן הנמנע שרבי עקיבא, שידע מהפכים רבים בחייו, אכן כך הסביר את הדברים, לשם אלישע בן אבויה, שהוא תמונת הראי לרבי עקיבא, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, הוא זה שהמציא את הדרשה. כך או כך, אלישע בן אבויה מציג שלכל אדם יש מראש שייכות גם לגן עדן וגם לגיהנום. כלומר, האדם הוא מורכב. הצדיק הוא מי שמתחבר לצד גן עדן שבו, והרשע מתחבר לצד ההפוך. חשוב להדגיש שהצגת הדברים באופן כזה מנוגדת לדבריו של אלישע בן אבויה בירושלמי, שהקלקול שלו מובנה בו מתחילת דרכו. לפי שדבריו של אלישע בן אבויה בבבלי, נקודת הפתיחה של הצדיק והרשע היא נקודה זהה, ולמעשה לא ניתן לדעת מראש מי יבחר באיזו דרך. מה שטעון הסבר זה כיצד הרשע מקבל את חלקו של הצדיק בגיהנום, ואילו הצדיק מקבל את חלקו של הרשע בגן עדן. לכאורה, כל אחד לעצמו מוביל את עצמו למקום אליו הוא שייך. ניתן להציע שהבחירה החופשית מקבלת משמעות דווקא לאור הסביבה בה האדם חי. כלומר, הצדיק לא רק שהיה צדיק, הוא גם לא הלך בדרכו של הרשע. הכוונה היא שהעובדה שיש רשע שכן הלך בדרך לגיהנום, מחדדת עד כמה הצדיק שלא עשה כן, עד כמה הוא צדיק. כלומר, עד כמה הבחירה החופשית היא באמת חופשית. לפי זה, אלישע בן אבויה משדר בדרך נוספת מדוע מה שהוא עשה לגיטימי. הוא מימש את הבחירה החופשית בתהרתה. ושוב, קל לשער שהצדיק הוא רבי עקיבא, מולו מתייצב אלישע בן אבויה. הבבלי מביא ויכוח נוסף בין אחר לרבי מאיר. שאל אחר את רבי מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה, מה דכתיב באיוב לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז? אמר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. אמר לו אחר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשתברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח יש לו תקנה. אמר לו רבי מאיר לאחר, אף אתה חזור בך? אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגון, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. בוויכוח זה, לכאורה מתחלפים התפקידים שבין אחר לרבי מאיר. לכאורה היינו מצפים שרבי מאיר הוא זה שיאמר שיש אפשרות לתקן את כלי הזהב והזכוכית, בדיוק כפי שאכן קורה בירושלמי, וירמוז לאחר שיש לו אפשרות לחזור בתשובה. במקום זה, רבי מאיר אומר לו שקשה לקנות דברי תורה, אבל באמת קל לאבד אותם. ואילו אחר הוא זה שאומר שאכן קל לאבד את כלי הזכוכית, אבל אפשר להתיך אותם ולמצוא מהם כלי חדש. אז באמת, בסופו של דבר, רבי מאיר אומר לו חזור מרע. כלומר, לשיטתך יש לכל אחד תקנה, אבל מה היה עד עכשיו? נדמה לי שרבי מאיר הבין היטב את המשל הקודם של אחר, שהרשע הוא ראי של הצדיק ולהפך. בנקודה זו הוא תומן לאחר פח, כאשר הוא בוחר לייצג את העמדה של המיואש, הגורס שאין אפשרות לחזור בתשובה, ואכן אחר, שכשמו כן הוא אחר ושונה מכל מה שנציג לפניו, אחר באופן אוטומטי חולק עליו, הוא מציג את העמדה של רבי מאיר מהוויכוח הקודם. יש תקנה, הדברים אינם מוחלטים ואינם חתומים. כנגד טענה זו, משיב אחר שהדבר נכון לגבי כלל האנשים, אבל לא לגביו. הוא יוצא מן הכלל. הבבלי ממשיך למערכה שלישית. תנו רבנן, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר לי, רבי מאיר לאחר, אף אתה חזור בך. אמר לי, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגון, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. סיפור זה דומה לסיפור בירושלמי, אלא שניתן להרחיבו בשתי נקודות הכרוכות זו בזו. האחת, איסור רכיבה על סוס בשבת. הגמרא במסכת ביצה אומרת שחכמים גזרו שלא לרכב על בהמה בשבת מחשש שמא יצא מחוץ לתחום, ואי אפשר שלא לראות את סיפורו של אחר כשדנים בהלכה זו. הגמרא שם אומרת שאיסור יציאה מחוץ לתחום הוא איסור דאורייתא רק לרבי עקיבא, אבל לחכמים זהו איסור דרבנן בלבד, ואין גוזרים גזרה לגזרה. מכוח שאלה זו הגמרא מתרצת שגזרו על רכיבה בשבת שמא יקצוץ זמורה להניג בה את הבהמה. כמובן שגם כאן האסוציאציה המיידית היא אחר, שכזכור קיצץ בנטיעות. הנקודה השנייה גם היא סביב המחלוקת באיסור תחומים, כאמור לרבי עקיבא הוא איסור דאורייתא. היות ובשתי המערכות הקודמות אחר נתלה בדבריו של רבי עקיבא, נראה שגם בסיבוב השלישי כוונתו להמשיך באותו קו. למעשה נקודה זו הופכת את הניגוד שבין רבי עקיבא לאחר לניגוד מושלם, היות ורבי עקיבא מקפיד על יציאה מחוץ לתחום, ואילו אחר הוא זה שחוצה את הקווים. הסיפור ממשיך בכך שאחר ורבי מאיר עוברים מבית כנסת לבית כנסת, ובכל אחד מהם שואלים תינוקות פסוק לי פסוקך, מתוך תובנה שמאז שחרב הבית הנבואה ניתנה לשוטים ולתינוקות. כל התינוקות מצטטים פסוקי פורענות, בהם נאמר לעם ישראל שנחתם גזר דינו, וזו כמובן הוכחה לשיטתו של אלישע בן אבויה שאין לו אפשרות לחזור בתשובה. בבית הכנסת ה-13 הם מוצאים תינוק מגמגם, שהפסוק שעולה בפיו הוא ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, אלא שבפיו של התינוק זה נשמע במקום ולרשע זה נשמע ולאלישע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי. אחר התרגז כל כך עד שלקח סכין וחתך אותו ל-13 חתיכות, ויש אומרים שאמר, אם היה לי סכין, הייתי הורג אותו. ההתרגזות הזאת היא ודאי רמז שאחר הוא שונה, אבל הוא לא חייב להיות כך. סוף דבר. לאחר מותו של אחר, אמרו בעולם האמת שלא ניתן לדון אותו לגיהנום, היות ולמד תורה, ולא ניתן להכניסו לגן עדן, היות וחטא. אמר רבי מאיר, מוטב שידונו אותו, ואחר כך הכניסו אותו לגן עדן. ואכן, כאשר נפטר רבי מאיר, החל לעלות עשן מקברו של אחר, כסימן לכך שהוא נידון בגיהנום, וממילא תהיה לו אחרית גם בגן עדן. בניגוד לרבי מאיר, ששמר על קשר עם אחר, ולמד תורה מפיו, נראה שכל שאר החכמים התרחקו ממנו, עד כדי כך שבבבלי עולה השאלה, כיצד רבי מאיר למד תורה מאחר, הרי אסור ללמוד מרשע. ריש לקיש, שהיה חוזר בתשובה בעצמו, ולא כאן המקום להאריך בכך, מסביר שהפסוק במשלי אומר, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. לדעתם לא נאמר, אלא לדעתי. כלומר, למרות שדעתם של חכמים איננה נוחה מאחר, הקדוש ברוך הוא כן יכול לקבל אותו. גמרא אחרת באותו עניין היא הסיפור המפורסם על כך שהקדוש ברוך הוא אמר שמועות משמם של כל החכמים חוץ משמו של רבי מאיר היות והוא למד מאחר. לאחר שרבא בר שילה הסביר רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל וקליפתו זרק, הקדוש ברוך הוא התחיל לומר דברי תורה גם משמו של רבי מאיר. כלומר רבי מאיר קיבל מאחר את הדברים הטובים שניתן להוציא ממנו. זו גישה מאוד אופטימית, הגורסת שבכל אחד יש דבר טוב, כלומר כשיטתו של רבי מאיר שיש הרים ויש גבעות, אבל אף אחד לא נופל לתהומות שלא ניתן לחזור מהם. רבי יהודה הנשיא פרנס עניים משנות רעב, וכשבא לפניו ביתו של אחר הוא תמה. עדיין יש מזרעו בעולם, והכתיב לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו. וביתו של אחר עונה לו, זכור תורתו ואל תזכור מעשיו. שוב, אותה התלבטות שהייתה בעולם האמת, האם להכניס אותו לגן עדן או לגיהנום. מיד ירדה אש וסכסכה, כלומר שרפה, ספסלו של רבי. בחר רבי ואמר, ומה למתגנין בכך, למשתבחין בה על אחת כמה וכמה. כלומר, רבי, כמו הירושלמי, גרס שאין אפשרות לאחרית טובה לאחר, ובסופו של דבר מתברר לו שיש לאחר בת, ועוד יורדת אש מהשמיים לתמוך בדבריה. כזכור בבבלי, רבי יעקב, שהסביר את טעותו של אחר, היה נכדו, בן ביתו, ואם כן, זה ללא ספק סגירת מעגל שהיה ראוי שרבי יתמוך בה. הדיון אודות אפשרות של אחר להיכנס לגן עדן נחתמת לחיוב עם מותו של רבי יוחנן. כאמור, הדילמה בשמיים הייתה שמצד אחד אי אפשר להכניס את האחר לגן עדן היות וחטא, ומצד שני אין אפשרות לדונו בגיהנום היות ולמד תורה. רבי מאיר גרס שעדיף שיעשו את שניהם, ואכן החל ממותו של רבי מאיר לעלות עשן מקברו של האחר. רבי יוחנן מבקר את הפתרון של רבי מאיר ואומר, חוכמה גדולה של רבי מאיר לשרוף את הרב שלו. אחד היה בינינו ואין אנו יכולים להצילו. כלומר, היה פה אחד מבני החבורה, ודאי שאנחנו ערבים לו. כשאני אגיע לעולם האמת, אני אמשוך איתי את האחר ואף אחד לא יעצור אותי. מסיימת הגמרא שכאות להצלחתו של רבי יוחנן להכניס את האחר לגן עדן, כאשר נפטר רבי יוחנן, פסק העשן מקברו של האחר, אלישע בן אבויה זוכה לאחרית טובה.